שאמרנו בשבוע שעבר, דיברנו על זה שישועת ישראל בקרב שלנו נגד יוון מתחילה מהבית, שלחמישה בנים של מתתיהו כהן גדול הייתה איזו אימא שאנחנו לא יודעים איך קראו לה ואיך היא הייתה נראית ומה היא עשתה, אבל זה ברור שהיא גידלה את הבנים שלה בגדלות, זה ברור שהיא גידלה את הבנים שלה לקרבת אלוקים, היא גידלה את הבנים למסירות נפש, כי אתם יודעת, בסוף יכולים לצאת ילדים כאלה, ילדים כאלה, לאישה הזאת יצאו כל בן, חבל על הזמן, והם אלה שמפיחים את הרוח ואת הגבורה, שאנחנו בעצם מוכנים לצאת לקרב שהוא כמעט חסר סיכוי. דיברנו על זה שיוון שולטת על כל המציאות, היא יכולה להוסיף כל הזמן חיילים מכל האומות שהיא שולטת עליהם, היא יכולה לבקש מהעמים שהיא שולטת עליהם לעלות למס ולדאוג לעוד אמצעי לחימה, כלומר ליוון אין בעיה. ובכל זאת, למרות שבעיניים האנושיות זה ממש ממש הזוי לצאת לקרב הזה, יש איזה כוח פנימי שקיים בתוכנו, והכוח הזה נובע מתוך הבתים, מתוך בתים של אמונה, מתוך בתים של אהבה, שהבתים האלה גם מלאים אמונה בריבונו של עולם ומלאים אהבה כלפי ריבונו של עולם, ובסופו של דבר זה מה שמנצח, זה מה שמנצח את יוון, שממש לא מאמינה בכוח של הבית. בית מבחינתה זה דבר מעיק, בית מבחינתה זה דבר דורש. למה ליצור איזושהי מציאות שאתה מחויב רק למקום אחד, רק לאנשים מסוימים? למה ליצור מציאות שאתה כל הזמן צריך לשים לב ולתת ולהתחשב ולוותר ולהקשיב ולתת מקום? בשביל מה צריך? אם האדם הוא במרכז, אז שיפתח את חייו וידאג לעצמו ויעשה למען עצמו כל מה שהוא צריך. בטח שכשנכנסים אל תוך הבית ורואים שהאדם השני הוא לפעמים לא בדיוק רוצה את מה שאני רוצה, לא בדיוק עושה מה שאני רוצה, לא בדיוק חושב כמו שאני חושבת, אז בשביל מה צריך בכלל? אפשר ליצור קשרים חביבים, נחמדים. נכון, יש כאלה שאומרים שיש להם בן זוג. אני לא מדברת על אנשים צעירים, אני מדברת על אנשים מבוגרים. הם לא רוצים להתחתן, למה להתחתן? אם אתה מתחתן, אז זה אומר שיש לך מחויבויות. אם יש לך בן זוג, בן זוג זה אחד שאפשר להיות איתו כשנחמד, ואם זה כבר לא כל כך נחמד, אפשר לצאת למסע, לחפש בן זוג אחר. זה משהו שמקובל בעולם. אנשים מעדיפים לא לקחת אחריות, אנשים מעדיפים לא לכרות ברית, לדאוג שלכל אחד יהיה נחמד וחביב, ולגמור את הסיפור. אז בעם ישראל, ואני אומרת שוב, זה המלחמה של הבית, בעם ישראל אנחנו מאמינים בקריטת הברית. אנחנו מאמינים שהברית שאנחנו קורטים היא יותר חזקה ויותר איתנה ויותר עוצמתית ויותר אמיתית מכל מה שיתגלה בחיים החיצוניים. ובחיים החיצוניים יתגלו הרבה מאוד דברים בלתי צפויים. בחיים החיצוניים אני לא מתכוונת רק לדברים שטחיים, אלא למה שמתרחש בחיים. בסדר, נניח שהתחתנתי מישהו שאמר לך, אל תאמיני אם יגידו לך את זה, אבל נגיד שהוא אמר לך, תקשיבי, אני יודע, ב-15 שנים האחרונות אני רק יושב בישיבה, אני גודל בתורה. מי שאומר את זה הוא קצת חי בסרט, כי אף אחד לא יכול לדעת מה יהיה ב-15 שנים הקרובות, אבל לא משנה. אתם לא מכניסות למחשב את כל מה שאני אומרת בשיעור האיש ואישה, ואיתם אנחנו שומרים את זה בהם, שלא יגידו שאני אומרת דברים. אבל למה אני אומרת את זה? כי יכול להיות שהוא הבטיח לך את זה, הוא אמר לך, זה מה שאני הולך לעשות, ועוברות שש שנים, והבן אדם מרגיש שיש לו איזה ייעוד בחיים, לא יודעת מה, הוא צריך ללכת לעבוד, לא משנה במה. את יכולה לבכות, את יכולה להיכנס לדיכאון, את יכולה לעשות לו פרצופים, את יכולה לעשות הפגנות, את יכולה לעשות מה שאת רוצה. יש לנו בחירה חופשית. אפשר לצאת להתנגדות מטורפת, והרי אמרת לי ש-15 שנה אתה בתוך הבית מדרש, איך זה יכול להיות שעברו רק 6 שנים? הסתכלתי בלוח שנה, עברו רק 6 שנים. זה לא קריטת ברית. קריטת ברית, זה לא משנה מה הוא אמר לך, בסדר? נניח שהוא אמר, נניח שהוא גם רצה את זה, הוא היה בטוח. החיים מזרימים אותנו לכל מיני כיוונים. מה שבן אדם אומר בגיל 22, לא בטוח שהוא יגיד את זה בגיל 30. בכלל לא בטוח, אולי כן ואולי לא. אין אפשרות לדעת. ואם את אומרת, אני בוחרת באיש הזה, כי אני מאמינה שהוא חלק מהנשמה שלי, וזה משהו פנימי וזה משהו עמוק, וזה לא תלוי במה שיקרה. יכול להיות שכל מה שיקרה זה כל מה שחלמתי. סיכוי קלוש, כן? סיכוי קלוש, כי המציאות היא לא כזו. יכול להיות. אבל יש סיכוי רב שהחיים יזרימו אותנו לכל מיני כיוונים, לכל מיני מקומות, לכל מיני מציאויות, לכל מיני צרכים, לכל מיני תחושות שלא יכולנו לדעת אותם לפני 6 שנים ו-8 שנים. מי יודע? ולכן, כשאת אומרת לעצמך, אני מוכנה ללכת אחרי האיש הזה, לאן? לאן שהוא ילך? לאן הוא ילך? אין לי מושג לאן הוא ילך, אין לי מושג מה הוא יחשוב, אין לי מושג מה הוא ירצה. ברור שאנחנו קורטים את הברית מתוך שמה, מתוך שדיברנו על החיים והעולם, על ההשקפות, על האמונות, על הדעות, על הדרך, ברור שדיברנו על זה. ברור שיש לנו חוטים מחברים, ברור שיש לנו שורשים משותפים, זה ברור. אבל בסוף, כל אחד מאיתנו זה מישהו אחר. מבחינת יוון, אם את קוראת את ברית עם מישהו, את מפסידה, את מפסידה. מה את מפסידה? דברים שאת תרצי, דברים שאת תחלמי, דברים שהם מאוד 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 יהיו חשובים לך, יכול להיות תפסידי בשביל מה? למה שאני אתן את עצמי בשביל מישהו אחר? בשביל מה? זה לא שווה. אם זה פוגע בי, אז זה לא שווה. ועם ישראל אומר הפוך. יש משהו כל כך גדול בקריטת ברית, שאנחנו ניכנס אל תוך המציאות ויהיה מה שיהיה. מה יהיה? יהיה. הכל יהיה. אין לנו שום אפשרות לדעת מה יהיה. ואנחנו הולכים ביחד, מהשנייה שקראתנו את הברית, ועד 120 אנחנו הולכים ביחד, ונגלה שהסיפור חיים שלנו, אף אחד לא היה יכול לדעת אותו מראש. כי הוא סיפור חיים. סיפור חיים, אין לו הקדמה, הוא מתרחש. כן. קודם כל זה קורה, זה קורה כל הזמן. חינוך ילדים זה רק דוגמה, כן. אז צריך לדעת שאני לא בבית הזה לבד. ואני לא הכי 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 חכמה בעולם. אני חכמה, אבל יש עוד מישהו חכם בבית הזה. אני לא יודעת מה עושים, אני לא יודעת איך מכריעים בסוף. אבל זה לא יכול להיות שאת תחשבי, זה קורה הרבה פעמים, בעיקר אצל נשים, שהן בטוחות שהן מבינות הכל. והן בטוחות גם שהן חייבות לשלוט במציאות. ואם נשים לא שולטות במציאות, הן נכנסות מזה להיסטריה. זו תכונה נשית כזאת. אולי בגלל שאנחנו יותר רגשיות, אנחנו חייבות לשלוט, חייבות להרגיש שהכל תרגי, הכל בסדר. יכול להיות שאת בכלל לא מסכימה איתו, ואתה עשי משהו, אומר, כן, גם בחינוך ילדים, כן. ולא יקרה שום דבר. אני אגיד לכם מתי יקרה. אם הילדים יראו שיש אי-הבנות ומחלוקות וויכוחים ורעש ומאומה בגלל שהוא לא מסכים איתה והיא לא מסכימה איתו, זה פי מיליון יותר גרוע, פי מיליארד יותר גרוע. כי אז נעלמה האחדות, יוצאים לקרבות. תקשיבו, על הכל אפשר לצאת לקרבות, על כל דבר אפשר לצאת לקרב. כל דבר את יכולה להרגיש שמה שאני חושבת, דרך אגב, את באמת מרגישה את זה. מה זאת אומרת? נניח מתעוררת שאלה, בסדר? אני ממציאה הרגע שאלה, בסדר? שלא הייתה ולא נבראה. נניח שאתם גרים באיזה יישוב, יש ביישוב הזה בית ספר חרדי ובית ספר מעורב. בסדר? זה מה שיש ביישוב הזה. אין באזור שלכם, ביישובים קרובים, בית ספר כמו שאתם רוצים. בסדר? אין. לא הקימו אותו עדיין. אתם יכולים להקים. בסדר? את בטוחה, בטוחה, בטוחה שלמען בריאות הנפש והצדיקות של הילדים שלכם חייבים ללכת לחינוך חרדי. בעלך בטוח שלמען בריאות הנפש ויראת שמיים שלהם, הם צריכים ללכת לבית ספר המעורב הזה. מי צודק? אין לי מושג מי צודק, כי לא הייתי במקום הזה, המצאתי אותו הרגע. ובית זה קורה. וכל אחד מרגיש שזה שאלת חייו, שכל גורל החינוך של הילדים הולך לעמוד על זה. אין מה לעשות. אז שוב אני אומרת, אל תשמיעו את ההקלטה הזאת לאף אחד חוץ ממכם. אני חושבת שהביחד של הבית הוא פי מיליון יותר גדול מאם הם ילכו לבית ספר הזה או לבית ספר הזה. שוב אני אומרת, אין לי מושג לאן הם ילכו. אני לא יודעת, יש שאלות מאוד 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 קשות. יש שאלות מאוד קשות שמתעוררות בבית. כל פעם בגלל דברים אחרים. אם בבית בסוף אבא ואמא כל הזמן רבים על עקרונות, מה זה עקרונות? אמרתי, לא, אם ניסע לשבת. בדיוק אתמול דיברה איתי מישהי. אמרה לי, אני לא יודעת מה יהיה עם שבת. מה קרה? היא אחרי לידה, היא נורא נורא רוצה לנסוע לאמא שלה, בעלה ממש לא רוצה, והיא אמא חלשה ואין לה כוח. היא מרגישה שזה כל כך יעזור לה שהיא תיסע לאמא שלה, והוא בכלל לא רוצה לנסוע לאמא שלה, מה לא קרה לאמא שלה? בסדר, נחמדה, טוב, הוא רוצה להיות בבית. אז גם זה יוצר מתחים מטורפים, מטורפים, מטורפים. כולה השאלה הקטנה הזאת, היא בכתה כשדיברה איתי. זה נשמע לכם מרוחק, טיפשי, תינוקי, ילדותי, זה ממש לא. היא ישבה ובכתה. אמרה, לא יודעת מה יהיה, ולא יודעת מה יהיה, בסדר, זה, לנו מרחוק זה נשמע, מה אכפת לך, תהיה בשבת אצל אמא שלך, תהיה בשבת בבית, מה כזה אכפת לך? לפעמים זה נורא נורא אכפת. קודם, זה מה שאני מנסה לומר, שאם לא נבין שהאחדות בינינו היא קודמת לוויכוחים האלה, מבטיחה לך שמי שרוצה לשלוח את הילדים לבית ספר החרדי, הוא בטוח שזה פיקוח נפש. ואם הילדים שלו ילכו למעורב, מי יודע מה יקרה להם, הם יתקלקלו ותתתה ותתתי. ראיתי כאלה שהלכו לזה והתקלקלו, ראיתי כאלה שהלכו לזה והתקלקלו. מה אנחנו יודעים? אבל אם את לא באה לתוך החיים, עכשיו, אף אחד לא אומר לך, תקשיבי, ביום החמישי ב-12 בצהריים, יהיה ויכוח בינך לבין בעלך, תתכונני. אין דבר כזה. אין, אף אחד לא מודיע לך, זה קורה פתאום, בסדר? פתאום באמצע החיים, אופס, זה נפל. מאיפה זה נפל? את שואלת את עצמך, איך זה קרה? כן? את אומרת לעצמך, קמתי בשבע בבוקר, הכל היה בהיר, הכל היה נחמד, הכל היה חיוכים. כאילו, איך הגענו לוויכוח הזה? אז קודם כל, אין הכנה, בסדר? זה מה שאני... אל תגידי לעצמך, כשיהיה משהו על הילדים, אין הכנה. אז לפעמים מתווכחים, נכון? למה מתווכחים? כמו שכל שני בני אדם מתווכחים, זה קורה בטעות. אבל אחר כך תעצרי. בסדר, קרה, התווכחנו, בכיתי, ניגבתי את הדמעות, סבבה, בסדר, לא נורא. אבל בסוף, מה את רוצה מהבית הזה? האם את רוצה שהבית הזה יהיה רק האמיתות שלי, אני הכי חכמה ואני הכי מבינה וכל... עכשיו, זה באמת ההרגשה של שניהם. כל מי שחושב את המחשבה שלו, ברור לו במיליון אחוז, שמה שהוא אומר, זה הכי טוב לבית. זה התחושות שלנו. אמרנו, אנחנו מכירים את עצמנו, מודעים לעצמנו, מרגישים את עצמנו, חיים את עצמנו, חבל על הזמן. אם לא נבוא, אז אני אומרת ככה, התרחש ויכוח, בסדר, התרחש ויכוח, היה לו נעים, בכינו, אבל מה בסוף? בסדר, קורה, זה לא נורא. אבל השאלה, אם בסוף את אומרת לעצמך, יותר גדול וחשוב בעיניי, זה שאנחנו נהיה ביחד. לא יודעת מי יוותר, לא יודעת מי יוותר בסוף, בסדר? לא יודעת איך נתפשר, אבל זה יותר גדול. זה שאנחנו ביחד זה יותר גדול, ממה? מהכל. מהכל. ואם לא נבין את זה, אז זה יהיה מאוד מסובך. אם לא נגיד לעצמנו, כשאנחנו מתחתנים, אנחנו רוצים שתופיע בינינו האחדות. אחדות זה אומר שלפעמים אני אעשה דברים שלא דמיינתי שאני אעשה. אני אלך לגור באיזשהו מקום, בסדר? הוא חולם לי לגור בגרעין תורני, היא רק רוצה רק יישוב של דוסים, שיהיה לה כיף שתדלג בשבילים. איפה היא תגור? אני לא יודעת איפה היא תגור. אבל אם היא לא תהיה פתוחה לזה, שיש בבית הזה עוד מי שהוא. והמישהו הזה הוא לא תמונה על הקיר. הוא בן אדם, הוא בן אדם. עם רצונות, עם מחשבות, עם נפש, עם חוויות, עם כל מה שהוא אסף כל... הוא גם נמצא שם, את לא לבד. ולפעמים אנחנו כל כך, כל כך נלחמים על המקום שלנו, שאנחנו מאבדים את זה. ואני אומרת שוב, יוון זה בדיוק זה, יוון זה תרגיש את עצמך, בסדר, הם כמובן שהם לא עסוקים בשאלות מהותיות של החיים, אבל לא משנה, זה מתחיל מזה. שאתה עסוק בעצמך, כן? אני רוצה לנסוע לאמא שלי לשבת, אין מצב שזה לא יהיה. אני מרגישה בליבי שהנפש שלי חייבת את זה. בסדר, את לא לבד. כמובן שלא אמרתי לה את זה, בסדר, כמו לי בכתה, זה לא היה עוזר כל כך. רק הקשבתי לה, לפעמים צריך רק להקשיב. כשעצובים צריך רק להקשיב, אחר כך לחשוב מה עושים. אבל זה קורה. זה קורה בהמון המון סיטואציות. נכון, את מרגישה שזה מה שצריך לעשות. וכשאת מרגישה את זה, את שלמה עם עצמך, את מאוחדת עם עצמך, את חיה את עצמך מאוד. אז מה? אז מה? הכנסת לתוך החיים שלך עוד איש אחד. מה? הוא עציץ? מה הוא? הוא קישוט לבית הזה? יש לי איזה מישהו? נספר לכולם שאני לא לבד. מה זה קשור? זה חודר אל תוך תוככי החיים שלך, האיש הזה. אין לי פתרונות מה עושים. אין לי פתרונות. אני גם אומרת כל הזמן, תזכרו את זה. המקרים האלה שקורים, זה סיבה לשיח. זה סיבה לדיבור. עלינו, על החיים שלנו. מה אנחנו רוצים, מה אנחנו אומרים, איך אנחנו הולכים לצעוד ביחד. זה סיבה. כמו שכשקורה משהו עם ילד, אל תטטו את זה מתחת לשטיח. יאללה, שבו, תדברו על הילד הזה, מה שלמה מקרו איתו. דרך אגב, לא כדאי, לא צריך לחכות שהמורה שולח פתק. דברו על הילדים שלכם. תמצאו זמן, דברו מה שלמה, איך הוא מרגיש, מה הוא עושה, זה נכון, זה לא נכון, איך אנחנו רואים אותו. אל תחכו שמישהו יגיד לכם, תקשיבו, הילד שלכם יחטיף מכות בגן שעשועים לה, הילד שלי חסר לו שהוא יעשה את זה עוד פעם. אל תחכו לרגעים האלה, אותו דבר בינינו. לדבר, לדבר על מה קורה בינינו. השיח הזה גם יוצר את החיבור, והרבה פעמים השיח יוצר פתאום שאת אומרת, וואלה, אני קצת מבינה אותו. פתאום משהו חושב, בסדר, אני יכולה להקשיב לזה, אני יכולה לשמוע, אני יכולה להבין, אני לא בדעה שלו, אני יכולה להבין שהוא חושב ככה. אז אני מרגישה שזה מלחמה גדולה 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 שלנו ביוון. שיוון אומרת, תהיה עצמך, תהיה עצמך עד איפה, עד איפה שבא לך. ככה אלוקים ברא אותך, נכון? אלוקים ברא את האדם יחידי, יאללה, תהיה יחידי. בא לך מישהו, איזה חבר שיהיה לך כיף איתו, תכניס אותו הביתה. לא בא לך עליו, תוציא אותו מהבית. מה צריך יותר מזה? אז אני רוצה שנחזק את זה בדף שחילקנו היום. יש פה שני מקורות ממסכת סנהדרין, תביאו לי יובן. ומקור מתוך אין היה. אז קודם נראה מה חז"ל אומרים במסכת סנהדרין, ומתוך זה נראה את הדברים באין היה. יכול להיות שיש לבנות את זה משבוע שעבר? אולי יש לבנות, זה נראה ככה. אולי יש לבנות משבוע שעבר את הדף הזה, לא ידעתי שצילמו את זה בשבוע שעבר. אז אם מישהי קיבלה שניים, אז תעבירו אחד לשירלי. שירלי, אנחנו מרשות לך לשבת קצת יותר גרוב. למרות שהתפורה שלה זה מאוד יפה, של הספרי קודש. כמו הרבנים האלה שמראיינים אותם, אז שמים אותם מאחוריהם את הספרייה שלהם. שידעו שהם רבנים, זה נורא חשוב. טוב, אז מה החז"ל אומרים במסכת סנהדרין? שני מקורות. לפיכך נברא אדם יחידי. אדם נברא יחידי, ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. זה משפט ידוע. ריבונו של עולם מאמין שבכל אחד מאיתנו, אחד, בסדר? עכשיו אני מדברת על האחד. כל אחד מאיתנו הוא עולם מלא. מה זה עולם? עולם זה המון גוונים, זה המון הופעות, זה המון כוחות, זה המון נטיות. עולם זה משהו בלי סוף. אומר ריבונו של עולם, תקשיבו, כל אחד מכם הוא עולם מלא. אם את עולם מלא, עם הגוונים שלך, עם ההופעות שלך, עם הנטיות שלך, עם הכוחות שלך, עם הכישרונות שלך, עם ההבנות שלך, זה לא יכול להיות שהשני יהיה אותו דבר. אין כזה דבר. לפיכך נברא אדם יחידי. וכך ריבונו של עולם רוצה שנהיה. הוא רוצה שכל אחד הוא יופיע את עולמו, את מי שהוא. זה קודם כל. אנחנו בן אדם, כל אחד מאיתנו הוא בן אדם יחיד. אז זה מצד אחד, כן? שאדם הוא עולם מלא. מה זה עולם מלא? זה מי שאתה, כל הפרטים והנימים הדקים והענפים והגזעים והעלים והפירות, זה כולך אתה, ואתה זה מי שאתה. ומצד שני אומרת המשנה בסנהדרין, ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומין זה לזה. ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא תבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. אז קודם כל אל תחשבי שגם אם בפגישות כל מה שאת אומרת הוא אומר בדיוק כמוך, וכל מה שאתם חושבים אתם חושבים אותו דבר, וכל המבטים שלכם משותפים, זה מצוין, זה בסדר. אבל אל תחשבי שהוא יהיה קופי שלך, הוא לא יהיה. ריבונו של עולם טבע כל אדם, יש לו פרצוף אחר. אפילו הנכדים התאומים שלנו שהיו באותו שק של רחם ביחד, מאז שהם, כן, עוד לא יצאו לאוויר העולם וכבר הם היו ביחד באותו שק רחם, והם נקראים תאומים זהים, בסוף הם לא שונים. בסוף יש להם כמה תווי פנים שזה לא בדיוק אותו דבר. זה חוכמה אלוקית. החוכמה האלוקית של הבית הזה ייכנסו שני אנשים, וכל אחד הוא מישהו אחר. וזה מה שגדול, וזה מה שיפה, וזה המלחמה שלנו ביוון. הבתים שלנו בעם ישראל, זה המלחמה שלנו ביוון. שאנחנו מאמינים שמתוך שתי הנפשות האלה, שכל אחד מהם הוא יחידי, אנחנו נצמיח נשמה אחת. אנחנו נגלה אחדות. אז שוב, אחדות, זה נחמד שאחדות מופיעה בתוך אחדות. בסדר, שיש בינינו אחדות גם בחיים החיצוניים. אבל לא תמיד יש בינינו, ואף על פי כן אנחנו מאמינים שאנחנו שייכים אחד לשני, למרות השוני, למרות כל ההבדלים. זה ניצחון. כל בית שנבנה בעם ישראל על אדני האחדות, הוא מנצח את יוון. עד עצם היום הזה. מתוך זה אני רוצה שנראה פסקה בעניה. בעניה שבת יש שורה ארוכה של דברים שחזל מביאים שקוראים להם דרכי האמורי. פגשתם השנה את דרכי האמורי באיזשהו שלב? יונינה, תסתכלים, יש שם עניה שבת בית. ממש מאחורי, כן, מאחורי שמונה קבצים. נועה, תעבירי בבקשה. תודה, דניאלה. תודה, דקה. עכשיו שאני אמצא את זה. נמצא, נמצא. אם לא נמצא, לא נמצא. לא, לא נשארו. נשאר רק אחד. הנה. אז יש רשימה ארוכה של כל מיני מעשים שהאמוריים שהיו חיים בארץ ישראל עוד לפני שיהושע בא לכבוש את הארץ, היו נוהגים אותם, כל מיני מנהגים, מנהגים שהיו שייכים לרפואה, מנהגים שהיו שייכים לכל מיני ניסיון שלהם להתגבר על פחדים, דברים שנשמעים כמו מיסטיקות, כל מיני מנהגים שונים ומשונים שמזמן עברו מן העולם. וחז"ל רושמים בגמרא איזה דברים מבחינתנו זה דרכי האמורי ואיזה דברים אנחנו לא קוראים להם כך. למה? כי דרכי האמורי יש להם, הם מבטאים דברים פנימיים, זה לא סתם. המעשים שהאמוריים עשו הם ביטאו השקפת עולם, המעשים שהאמוריים עשו הם ביטאו את הלך החיים שלהם. ויש דברים שהם עשו וזה חסר משמעות, כל מיני דברים. הגמרא אומרת פה, כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי. מה הכוונה? יכול להיות שהיו להם כל מיני שיטות של רפואה שעד היום אנחנו יכולים לעשות אותם כי לא היה בהם משמעות פנימית. אבל כל דבר שהאמוריים עשו ודרך המעשה הזה הם רצו לשקף את הלך חייהם, אומרת הגמרא, אפילו שהאמוריים עברו מזמן מן העולם ואנחנו לא יודעים מי הם היו ואיך הם נראו ואיך הם חיו, אנחנו לא נוהגים כדרכי האמורים. כי זה מבטא איזושהי תרבות שממנה אנחנו רוצים להתרחק, שממנה אנחנו רוצים לברוח. אז אחד המנהגים זה הוא בשמה והיא בשמו. מה זה הוא בשמה והיא בשמו? רגע, סגרתי כבר את ה... בואו נראה מה רשי אומר על הוא בשמה והיא בשמו. רשי אומר, תקשיבו, מה זה הוא בשמה והיא בשמו? אתם יכולות לכתוב, זה קצר. הוא ואשתו מחליפים שמותיהם זה בזה בלילה. הוא בשמה והיא בשמו, הוא ואשתו מחליפים שמותיהם זה בזה בלילה, מתוך פחדים, כן? היו כל מיני דברים מפחידים בלילות, אז הם חשבו שאם הם יחליפו את השמות שלהם, אז ככה הם יגיענו על עצמם, כן? אם יבוא איזה שד, והם יקראו אחד לשני בשמות לא נכונים, אז השד יתבלבל. לא יודעת, כל מיני הבלים. לא משנה. העיקרון זה שהם היו מחליפים את השמות, והרב יסביר לנו למה המנהג הזה, שוב, מה המנהג הזה מבטא, ולמה אנחנו מתרחקים ממנהגים כאלה, כי זה סותר את מהות חיינו. אז אני אקריא במקור קוף, ונראה לאן הרב ייקח אותנו. אז הרב מתחיל ביסוד, כן? יסוד דרך השם הסלולה בישראל היא מילוי החובה. אז קודם כל אומר הרב, עובדה יסודית, שבעם ישראל אדם לא עושה מה שבא לו. אדם לא עושה מה שמתחשק לו. הוא לא קם בבוקר ואומר, בא לי להתפלל, לא בא לי להתפלל, מתחבר לי ליטול ידיים, לא מתחבר לי ליטול ידיים, אני רוצה ללבוש ציצית, אני לא רוצה ללבוש ציצית, זה בכלל לא קשור. יש בעם ישראל איזשהו ספר הוראה. ספר ההוראה הזאת זה ספר הוראה שלא כתוב רק על הקלף של התורה. ספר ההוראה הזה כתוב על לוח ליבי, בתוך תוכי, הספר הזה כתוב, והספר הזה הוא אמת חיי. זה לא משהו שאני אמורה להתלבט בו או להרהר. נכון, יש כאלה שמקיימים את המצוות שהם מתחברים אליהם, יש מצוות שהם לא מתחברים אליהם, יש מה לקיים אותם. מה שאני לא מתחברת, אין דבר כזה לא מתחברת. יש לנו קליפות, יש לנו מסכים, יש לנו מורכבויות, יש לנו בעיות, ויש דברים שיותר קל לנו לעשות, ויש דברים שממש קשה לנו לעשות. אבל זה לא קשור. הספר הזה כתוב בתוכי, הוא כתוב על לוח ליבי, הוא מהות חיי, הוא עצם עצמותי. זאת אומרת שזה השורש של השורש של השורש עוד לפני, אם את מרגישה ככה או אחרת, מתחברת, לא מתחברת, מבינה, לא מבינה. זה טוב מאוד שנלמד טעם המצוות, ושנבין מה העניינה של כל הלכה וכל מצווה וכל ציווי. נכון, טעם המצוות זה מלשון טעם, זה נותן טעם למצווה, פתאום המצווה יותר טעימה, פתאום המצווה יותר נעימה, אבל ואם לא נבין את הטעם, אז מה, לא נקיים? בטח שנקיים. אז זה היסוד של דרך השם. קודם כל, כל התורה כולה כתובה בתוכי. כל התורה כולה היא מהות חיי. כל התורה כולה זה העצמיות הכי עצמית שלי. זה קודם כל. התעודה האלוקית, התעודה, כשהרב כותב הרבה פעמים תעודה בעין היה, והכוונה לייעוד. אז התעודה האלוקית היא מקפת את האדם. למלות את תכונתה, נוצר האדם על פי גורלו להיות איש או אישה, היינו למלא תפקיד ידוע בהוויה. אז אומר הרב, קודם כל אמרנו, אנחנו תורה. אין על זה שאלה. אבל יש עוד דבר, יש עוד איזה גורל שריבונו של עולם קובע לך ואין לך בו בחירה חופשית. האם אדם יוולד איש או שאדם יוולד אישה? חלק מהתפקיד שלי במציאות זה להיות אישה. חלק מהתפקיד שלי במציאות זה להופיע את החיים האלוקיים דרך הנשיות שלי. וריבונו של עולם רוצה שאני אהיה דווקא אישה. וריבונו של עולם רוצה שהאיש יהיה דווקא איש. כל הניסיונות של העולם לטשטש את ההבדלים זה יצאו מזה פירות מאוד 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 באושים, יצאו מזה דברים מאוד 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 כואבים מהילדים האלה שגדלים בלי אבא או בלי אמא, וכל מיני דברים הזויים ומטורפים שהעולם נותן להם עכשיו מקום. זה שנולדת אישה, זה הדבר הכי אמיתי שלך, זה הדבר הכי מהותי שלך. את צריכה להיות אישה. את יכולה לעשות הכל עם אישה, את יכולה להיות סבל סוחב פסנתרים, ואת יכולה להיות עובד במוסך, ואת יכולה להיות רמטכ"ל אולי, לא יודעת. מבחינת יכולות, אין משהו שאישה לא יכולה. אבל היא צריכה לשאול את עצמה, מה זה אומר שאני אישה? מה ריבונו של עולם רוצה ממני בזה שהוא יצר אותי דווקא אישה ולא איש? יש צדדים בחיים שלי שהם נשיים. מה זה אומר? מה אלוקים רוצה ממני? איך זה בא לידי ביטוי? אז כשילדים וילדות הם קטנים והעולם עוד לא בלבל אותם, אז רואים את ההבדלים האלה בצורה כל כך כל כך פשוטה, בצורה כל כך טבעית. תמיד הבנים מאופן מפתיע ישחקו במכוניות ובמלחמות וכל מיני דברים כאלה, והבנות באופן מפתיע יחפשו את העגלה והבובה. ואני לא יודעת אם סיפרתי לכם שפעם סיפרו לי בנות שלמדו עבודה סוציאלית, שעשו מחקר ונתנו לבנים בובות ולבנות רובים, או לא זוכרת מה, זוכרות? לא משנה, אז הבנות לקחו את הרובים ואמרו, חמודה, הפכו את הרובים לבובות ונהיו אמהות. לכל רובה היה שם של איזה יצור והם פשוט נהיו אמהות, כן, זה מחקר. והבנים לקחו את הבובות והתחילו לראות עם הבובות ואחד בשני. זה לפני שעושים את הטבע הפשוט. אני גם רואה את זה הרבה פעמים סתם ברחוב, כשמסתובבים חבורות של חבר'ה, לא דתיים ולא כלום. הבנות בטפטות עם הבנות, הבנים עם הבנים. מה להם ולהם? כאילו מה? חבורות שהן ביחד, אבל באופן טבעי, הן מקשקשות על קשקושים של בנות, הן מקשקשים על קשקושים של בנים. זה טבעי, זה פשוט. זה שאת אישה, זה חלק ממהות חייך. זה גזרה אלוקית, זה גורל אלוקי וזה תפקיד אלוקי, שתהי אישה. אז יש גורל של כל האומה שאנחנו שייכים לציווי האלוקי. יש גורל יותר ספציפי, האם זה איש או אישה, ויש עוד משהו יותר מצומצם. וזה אומר הרב השם. השם מייחד את העצמיות של הנקרא. כולל בקרבו את הצד היותר יסודי שבהוויה. מה זה הדבר הזה? הנוסף, לכל איש יש שם. זה שההורים שלך קראו לך דווקא בשם הזה, זה חלק מהמהות שלך. זה שקיבלת את השם הזה ולא שם אחר, מה אפשר לקרוא לנו במספרים, בסדר? לך יקראו אחד ולך שתיים ולך שלוש. מספרים זה לא מהות. שם זו מהות. בתוך השם שלך מסתתרים גוונים ששייכים רק אלייך. כן, את צריכה לברר מה זה השם הזה, על שם מי את נקראת, מתי נולדת. זה סיפורים שלך, זה דברים ששייכים לך. איך דרך השם הזה תופיע את עצמך בעולם? איך השם הזה יהיה האות שלך בספר התורה? זה קשור למה שחז"ל אומרים במשנה בסנהדרין. כן, ריבונו של עולם חותם לכל אחד חותמת אחרת בפנים שלו. איך זה יכול להיות שיש בעולם? אני לא יודעת כמה אנשים יש בעולם, אין לי מושג. אין פרצוף אחד דומה לחברו, כי אין אדם שדומה לחברו. כי כל אחד קיבל תפקיד. זה שלך יש את השם הזה, זה אומר שדרך השם הזה את צריכה להופיע את התפקיד שלך. תלמדו, תלמדו, מה מהות השם שלכם? מה? כי לא תמיד ההורים כיוונו לרוח הקודש. לא תמיד. בדרך כלל אומרים שרוח הקודש היא, כן, היא נזרקת בהורים. זה פלא כזה. זה באמת פלא. אי אפשר להבין את זה. קורה. ולפעמים מתבלבלים. יש גם כאלה ששואלים, את יודעת, יש כאלה שנותנים שמות רק לפי הקבלה. אז הם גם שואלים את הרבנים שלהם, השם הזה, בסדר, השם. אספרתי לכם שהייתה לי בוגרת שקראו לה זהורית, ואמא שלה סתם הלכה לבקש ברכה מהרב מרדכי אליהו, בכלל לא באה לשאול אותו שום דבר. אז הוא אמר לה, זהורית? מה פתאום אסור את השם הזה? זה החוט האדום שמבטא את כל החטאים של עם ישראל. והיא כל כך אהבה את השם שלה, הייתה בשוק. כלומר, והיא בכלל לא הלכה עם אמא שלה. אמא שלה הלכה. אמא שלה הלכה לבקש ברכה, אמא שלה חוזרת מהרב, והרב אומר, חמודה, תשני את השם שלך. כלומר, לא הבינה מאיפה זה צנח עליה. ולקח לה שבועות עד שהיא הסכימה. אני גם לא חושבת שהיא הייתה מחויבת, כי בכלל אתה מחויב לרב אם אתה שואל אותו. היא בכלל לא שואלה את הרב, כאילו זה הכל קרה בטעות. אז קודם כל היא הייתה עצובה ובכתה ו... והכילה את הכאב, ואחר כך היא שינתה את השם לאתרת, היא בחרה את השם. והיא ממש אתרת. זה קרה לפני הרבה שנים. אבל זה לא היה לקל בכלל. אבל מי שלא... יש אנשים ששומרים את ההלכה לפי הקבלה כל החיים. כלומר, יש להם רבנים, שזה גם הפסיקה ההלכתית שלהם. אז הם מחויבים לקבלה, גם בשמות של ילדים, אבל מי שלא מחויב, לא מחויב. פעם חנני בא לרב אליהו לשאול אותו שאלה על הישיבה. גם הרב מרדכי אליהו, שהוא מאוד מקפיד על שמות. הוא שאל אותו, איך קוראים לילדים שלך? אז אמר לו, יוסף מנחם, אהרון הלל, חווה מרים, שרה, רחל, יצחק, רבקה, דוד, משה, אמר, בסדר. שום שם לא, אי אפשר היה לעשות איתו שום דבר. אוי, איזה מזל. שוב, הוא בכלל לא בא בשביל זה, הוא סתם שאל אותו מה השמות שלהם. קיצור, ניצלנו מהחלפת שמות. אבל זה רק מי שמחויב. לא, אני יודעת שיש אנשים שהם מחויבים לזה. בסדר, אם אתה מחויב, אז זה חלק מהחיים שלך. אתה מתחבר לשם דרך התלמיד חכם שבחרת בו. אבל בגדול, וגם יש כאלה שאומרים שאם אדם קורא בשם רע, נגיד נמרוד, כן? זה ידוע שנמרוד זה לא רק שם של רשע, הוא גם על שם זה שמרדו בריבונו של עולם. אז לא בטוח שחייבים להחליף את זה, אבל נראה לי כדאי להחליף, לא יודעת. לא, אני לא מחליפה, אני לא אחראית על שמות, בסדר? אז יש כאלה, או לפעמים מישהו שמשהו מסתבך לו בחיים, לא יודעת, והוא מרגיש, זה הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר בשמונה פרקים, שאם אדם מרגיש שהוא ממש ממש חייב לחזור בתשובה מאוד מאוד, הוא מרגיש מאוד 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 רע עם עצמו, מישהו שבאמת חטא מאוד ופשע מאוד, והוא מרגיש שאם הוא יחליף את השם שלו, זה ייתן לו כוח לפתוח דף חדש. בסדר, יש דברים כאלה. אבל בגדול, זה באמת יש רוח הקודש. בגדול, באמת, אני זוכרת שאנשים אומרות לי, חשבתי, כשהתינוק היה בערכם, חשבתי שזה השם שלו, והוא נולד והסתכלתי עליו, זה הרבה אומרות לי את זה. וידעתי שזה לא השם שלו. מאיפה ידעת? אי אפשר להסביר את זה, זה פלאות כאלה. אבל תדעו לכם שצריך להיזהר, כאילו מי שקוראת לבת שלה חירות למשל, אז שתדע שהיא תהיה חירותית, שלא תחשוב שהיא תהיה פוצי מוצי אמא תגידי לי מה לעשות. לא, זה לא יהיה, לא ילך. או מי שקורא לבן שלו עוז, מה אתה רוצה שהוא יהיה כזה? חמוד כזה, פשוט כזה, לא עושה בעיות. קיצר, תיזהרו עם השמות, תפסו אחריות. הרבה פעמים זה ככה. יש לי בן שקוראים לו דוד אליהו. כשהוא היה בגן, אוי ואבוי מועידה שספרתי לך, כשהוא היה בגן יום אחד באתי לקחת אותו, הם הכינו, כן, שירלי צוחקת, היא מכירה את כל הילדים שלי. בקיצור, הם הכינו עוגות קטנות, קטנות כאלה, עגולות, וכל אחד קישט עם כמה סוכריות. בקיצור, אני באה לקחת אותו לגן, הוא לא מוצא את העוגה שלו. עכשיו, בעיניי, כולם נראות אותו דבר. בסדר, הוא שם סוכריה אדומה. הבן אדם, אני לא הולך עד שאני לא מוצא את העוגיה שלי. חכה, ולא מוצאים, לא מוצאים, לא מוצאים. הקיצר, הוא לא הסכים ללכת, ואני כבר, אתם יודעות, יש לי בצהריים מה לעשות בחיים, יש עוד ילדים בבית וזה. לא, הוא לא מסכים. אומרת לו, בוא, והיו מיותרות, בסדר? הגננות הכינו כמה מיותרות למקרים של פיקוח נפש, כן? הבן אדם לא מסכים, נחפש, פתחנו את כל המקררים, כל המדפים, כל זה. בסוף הוא מצא. קיצר, לא הייתי הולכת הביתה עד עצם היום הזה. ואני כזה כבר לחוצה, ואני אומרת, מה זה חשוב, ההוגה הזאת, השם, איפה הוא המציא? ואז הצייד של הגננת אומרת לי, איזה מדהימה העיקשות של הילד שלך. ככה היא אמרה לי. בחיים שלי לא הייתי חושבת על זה. בחיים, בחיים. אני מחכה לחוצה, רוצה לחזור הביתה. מה זה מעניין אותי ההוגה הזאת? כל ההוגות אותו טעם, אותו זה, יאללה. כולה סוכריות. לא, הוא לא הסכים. דרך אגב, הוא כבר בחמישית. זה מה שהיא אמרה, זה נכון. סגור. כבר אין בזה התלבטויות. אבל היא אמרה לי, זה יפה. זה מה שהיא אמרה לי. היא אמרה לי, וואו. כאילו, הוא יילחם על דברים, הוא יתעקש על דברים, זה יהיה אכפת לו, הוא לא יוותר. צריך כן, הוא רוצה ללכת לסיירת מטכ"ל, לא יודעת אם הוא ילך, או לשייטת, לא זוכרת מה הוא רוצה. אבל, וגם לא יודעת אם זה יקרה, כן? אבל זה אישיות כזאת, לא, זה מדהים. הוא היה קטן, ואני, עם כל הלחץ שלי שאני צריכה לחזור הביתה, מי זה מעניין אותו, אותי? זה לא עניין אותי בכלל. מה עובר עליו? זה יאללה, תמצא את העוגה ונלך הביתה. והיא מסתכלת, מתבוננת, ואומרת, וואו, יש פה משהו גדול. אלוקים נתן לו איזה כוח של עקשות, שאפשר להגיד איזה בסה, הקשנים זה, למי יש כוח עליהם? והיא אמרה לי בדיוק הפוך, היא אמרה לי, וואי, איזה גדול זה, איזה... ומאז אני הולכת עם זה, אני זוכרת את זה. אני הרבה פעמים ביום הולדת שלו מספרת את זה, בטח כבר נמאס להם לשמוע, כבר מכירים את הסיפור. אבל זה משמעותי, כאילו הרגשתי שהיא העבירה לי שיעור, שבאמת הילד הזה הוא כזה, הוא עקשן, והוא לא יוותר. וזה ילך איתו, והוא יצטרך להביא עם זה ברכה, זה יצטרך להיות משהו משמעותי בחיים שלו. כן? אז זה, ואני רואה, אני רואה איך שעם השנים, זה הולך איתו, יש דברים שהוא אומר, אין, אני אלחם, ואני אנסה שוב, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואני לא אוותר, ואני כבר מזמן הייתי מוותרת. כאילו הייתי אומרת, בסדר, זה לא זה, ננסה משהו אחר, ולא, והוא הולך עם זה. אז זה שם, כן? אתה קורא לילד אליהו, אתה לא יכול להגיד שהוא יהיה רק דוד המלך, כן? קראת לו אליהו, אז כך בחשבון. הוא מאוד מאוד צדיק אליהו, אבל אליהו נלחם, הוא לא מוותר, הוא לא שוקט על השמרים, הוא אומר מה שצריך, לאן שצריך להגיע, אז בקיצור, כשאתם בחורות שם לילדים שלכם, אז תזכרו את זה, ששם זה מהות, זה לא כזה פשוט, בסדר, זה יהיה בסדר. וגם תזכרו שכשרוצים שם, אז צריך גם, יש עוד מישהו שרוצה שם. גם על זה הרבה פעמים נשים מתקשרות אליי, אומרות לי, תקשיבי, אני רוצה את השם הזה, והוא רוצה את השם הזה, אמרת, אוי השם, למה היא שואלת אותי את זה? איך אני קשורה לכל הסיפור הזה? אבל גם על זה, גם על זה אפשר להתווכח. בלי סוף אפשר להתווכח את זה. תשתדלו לוותר, עזבו. אפילו שתגידי, היה לי רוח הקודש, אני יודעת שצריך לקרוא לו ככה, והוא היה לו רוח הקודש, הוא חושב שצריך לקרוא לו אחרת, יאללה, תסתדר. אז הרב אומר ששם זה מהות, שם זה מי אתה, אתה זה מי שאתה, אתה לא כמו אחרים. אתה זה מי שאתה. עכשיו הרב ממשיך ואומר, כיוון שההוויה היא חובה, עבודה ומשמרת, אי אפשר להעלות על הלב כי אם להתפשט בשכלול החיים שבתוך החוג המצויר מהגורל העליון. אז יש כאלה שיגידו, איזה בסה, כל החיים שלי זה גורל. איך קוראים לי? זה גורל. אם אני איש או אישה, זה גורל. אם נולדתי לעם ישראל, זה גורל. אוף, הכל כפוי עליי, הכל אני מוכרח לעשות. אף אחד לא שאל אותי אם אני אבלד איש או אישה. אף אחד לא שאל אותי מה היה השם שלי. אף אחד לא שאל אותי אם אני אבלד לעם ישראל. איזה בסה, הכל גורל כפוי כזה והכרח. אומר הרב, בתוך הגורל הזה יש חוג. חוג זה מלשון מחוגה. יש רדיוס ענק. בתוך השם שלך, אמרנו, את עולם מלא. בתוך השם הזה, את יכולה להופיע כל כך הרבה. בתוך זה שאת אישה, את יכולה להופיע כל כך הרבה. בתוך זה שאת עם ישראל, את יכולה, אל תרגישי מקובצת, מצומקת, ומללה ועלובה. מה אני יכולה לעשות? שמו על היזיקים ומכריחים אותי לחיות איזה חיים מסוימים. לא. זה בתוך זה יש עולמות, עולמות, עולמות מרחבי אין קץ. לאן שאת יכולה להגיע. עכשיו, דרכי האמורי נוסדו על ההנחה המגושמה, מלשון גשמיות, שהחיים הם מילוי חפץ, לא מילוי חובה. כן, אצל האמוריים זה מה שבא, מה שמתחשק, מה שרוצים, מתי שרוצים, איך שרוצים. אין שום דבר שחייבים. את החפצים, את הרצונות, אפשר להחליף. על פי השפעת חפץ יותר מלבב, כן? אז אם הכל זה הרצונות שלי, אז פעם נחמד לי עם זאת, פעם נחמד לי עם זאת, פעם השלישית נחמד לי עם אחרת, כל פעם עושים החלפות. מה שבא, ברוך הבא, ומה שלא רוצים זורקים. אמרנו, כמו מסטיק, נהיה, מפסיק להיות לו טעם, זורקים אותו, מוצאים מהחבילה מסטיק אחר. בעם ישראל חיי המשפחה המוטבעים על פי מילוי החובה, מכוונים את התפקיד לכל צד. עד אשר עם כל ההשפעות שכל אחד מקבל מזולתו, לא יומר היסוד של ההוויה. ותכונת החיים שהוא יסוד השם בבית שלנו, יש כוח לכל אחד מי שהוא, עם השם שלו. יש בבית הזה מקום לשם שלי, ויש בבית הזה מקום לשם שלך. יש בבית הזה מקום לפנים שלי, ויש בבית הזה מקום לפנים שלך, ויש בבית הזה מקום לזה שאני אישה, ויש בבית הזה מקום לזה שאתה איש. ובתוך הבית הזה יופיעו גם אלה וגם אלה. ומה שאין כן דרכי האמורי התרים רק אחרי מילוי הרצון, ועם עדנת הרצון והרמת ערכו על פי החובה אין להם כל עסק. הם מורים גם להחליף את עצם החיים שלהם. מה זה אומר? הוא בשמה והיא בשמו. מה זה אומר? זה אומר שזה לא מהותי להם השם. זה שהם מחליטים להחליף את השם כדי להציל את עצמם, כן? להציל את עצמם מאיזה שד, מאיזה פחד, זה אומר שהם בכלל לא בוטחים בשם שלהם. אף אחד לא בוטח בשם שלו, אף אחד לא מחובר לשם שלו, אף אחד לא מרגיש שיש מהות לשם שלו, זה חסר משמעות. בסדר, יקראו לי יוסי, יקראו לי ריב, גם אז חשוב. זה לא משחק, אין שום דבר מהותי, אין שום דבר שיש לו משמעות באמת, הכל יכול להתחלף, הכל יכול להשתנות, זה אין עצמיות בשום דבר. וכשהרוח יעלה להיות נוטל הזה, וכל האורחות היותר נלוזות יכולות הן להיות מתפשטות על פי שילוח רסן מעל החיים, מאין להם תעודה וחובה, כי אם חפץ ומילוי שרירות לב, תכונת חיים כאלה מתעתקת מנפש לנפש באין מעמד, הולכת כגלגל לפני סופה, ושם רשעים ירכב. אז בתים כאלה אין להם בסיס, אין להם שורש. אם אין לך שם, אין לך שורשים. אם אין לך שורשים, אז אתה אבוד בעולם. אז אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, אז אתה תלוש. אז ילד כזה שאין לו אבא ואמא, אם אין לו אבא ואמא, אז לאן הוא שייך? לאן הוא משייך את עצמו? למה שהוא יאמין שיש לו שם? למה שהוא יאמין שיש לו מהות? למה שהוא יאמין שיש לו תפקיד עם אבא ואמא מחליפים את השמות? כן, אתה תהיה איש, אני אהיה אישה. אני אהיה אישה, אתה תהיה איש. יקראו לנו ככה, יקראו לנו ככה. אין יסודות לחיים. החיים תלושים. החיים עזובים. ואז איך ילד כזה מסתובב בעולם? אם בבית שלו, במקום הכי אינטימי, הכי פרטי, אין לו בסיס, אין לו ביטחון, אין לו יציבות, אין לו שם. אולי קראו לו שם, אבל השם הזה הוא לא מהותי, השם הזה הוא לא מבטא כלום, הוא חיצוני, כן? גם היום ממציאים שמות לפי צלילים, לפעמים אתה שומע שמות, אתה אומר, מי? איך המציאו את השם הזה? מה חשבו על הילד הזה? בסדר, אולי זה נשמע להם צליל יפה, אבל מה מעבר לצליל החיצוני? מה יהיה עם המשמעות? זה חלק מזה. אתה לא מחפש איזה שורש להתחבר. מה קורה כשאתה קורא לילד שלך אברהם? אתה חושב על אברהם אבינו, ועל איזה סבא אחד שקראו לו אברהם והוא היה צדיק, ועל כל המעשים של אברהם וכל המהות של אברהם, ואתה אומר, הלוואי שכל זה יהיה בתוך הילד הזה. אבל אם אתה קורא לו בשם שהוא כלום, הוא לא מילה בכלל, אתה המצאת אותו. אז מה המהות של הילד הזה? אז למה שהוא לא ירגיש עזוב? למה שהוא לא ירגיש תלוש? למה שיהיה לו איזה חיבור למשהו בחיים? ואז הכל נהיה מטושטש, והכל נהיה עלוב, והכל נהיה קטן, והכל נשאר ככה. נחליף את השמות, נשנה את השמות, לא ניתן משמעות למי אנחנו בכלל, פעם אני אהיה אתה, פעם אתה תהיה אני. זה הפוך, הפוך, הפוך מכל מה שאנחנו רוצים לטעת בתוך הבתים שלנו. זה הפוך, הפוך, הפוך מכל מה שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו. כן, כתוב, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, כן? כשבלעם רואה את האוהלים שלנו, הוא נפעם, הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא מכיר דברים כאלה, שבכל אוהל יש את המקום שלך. אתה לא מסתכל בכלל לחלון של השני, אתה לא רוצה לדעת מה קורה אצל השני, זה לא מעניין אותך. כן, אחרי שתתחתנו, אתה גורו בבניין שלא תכירו אף שכנים. בשביל מה? שלא תתחילו לעשות השוואות. הבעל שלה מוריד את הזבל והבעל שלי לא, הבעל שלה מדבר יפה והבעל שלי לא, הבעל שלה לומד כל הזמן תורה והבעל... עזבו את זה, תגורו במדבר. כל אוהל הוא בפני עצמו, כל אוהל חי את חייו, כל אוהל מעצים את עצמו. בלעם כל כך משתאה, שבסוף הוא אומר, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. מה זה תמות נפשי מות ישרים? בלעם אומר, לחיות כמוהו אם אין מצב, אני לא יכול. לפחות שאני אמות כמוהו. לפחות שאני אמות מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. זה משהו, מעבר לזה הוא לא יכול לקלוט, הוא לא יכול להכיל. זה גדול מדי, זה אדיר מדי, זה עוצמתי מדי. אז זה הבתים בעם ישראל. ואם בונים את הבתים ככה, אז קודם כל אל תיבהלו. אל תיבעלו, אם יש אי הסכמות, אם יש אי הבנות, אל תיבעלו. אלוקים אומר, כל אדם נברא יחידי. זה דבר אחד, דבר אחד לא להיבעל, דבר שני, תאמיני באחדות. תאמיני שאחדות היא יותר גדולה מכל, כל, כל הוויכוחים שיהיו. מכל אי ההסכמות שיהיו, מכל אי ההבנות שיהיו, מכל הדמעות שתזילי, עזבי. זה, אני לא אומרת שזה קל, אבל תביני שזה הרבה הרבה יותר מהותי וחשוב. ואיך בסוף תמצאי את הדרך, לא יודעת איך תמצאי, זה בסיפור של כל אחד בפני עצמו. אבל זה גם פחות חשוב. האחדות זה מה שחשוב בבית הזה. ואם תהיה אחדות, אז כבר הכל יהיה בסדר. אז יהיה מקום לך ויהיה מקום לו, ואף אחד לא יהיה קישוט בבית, כל אחד יהיה מהותי בבית. ואז הבית הזה יוכל להוציא אור גדול וברכה גדולה וטוב גדול לעולם. בעזרת השם שנזכה. בעזרת השם.